השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים היום דף צדיק ב' בא במציאה באתר sinai.org.il, דף יומי ב-10 דקות. הלימוד היום לילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. אנחנו עדיין בדיני אכילת הפועלים מהשדה של בעל הבית, והיום יש לנו שני נושאים. נושא אחד, כמה מותר להם לאכול. נושא שני הוא חקירה עקרונית, ואנחנו נראה שהוא גם קשור לנושא הראשון, האם הם אוכלים משלהם או משל שמיים. נסביר את זה בהמשך. אז כמה מותר להם לאכול? המשנה הביאה מחלוקת. רבי אליעזר חסמה אומר שמותר לאכול רק עד כדי השכר שלהם ולא לעבור את השכר, כלומר בעצם מקבלים פעמיים משכורת, גם את המשכורת וגם אוכל ושווי המשכורת אבל לא יותר. תנקמה וחכמים אומרים שמותר אפילו יותר מהמשכורת לאכול בלי הגבלה, אפילו שהוא שכר אותו רק למאה הוא יכול לאכול אפילו דינר. אז מה בכל זאת המחלוקת בין תנקמה לרבנן? הגמרא מביאה שלוש אפשרויות, בכל האפשרויות יוצא שרבנן קצת יותר מגבילים מאשר תנקמה. אז אפשרות ראשונה שלפי שניהם מותר בלי הגבלה, אבל לפי רבנן מלמדים אותו שלא יגזים בשביל שירצו לזכור אותו עוד פעם, ולפי תנקמה הוא יכול לאכול כמה שהוא רוצה. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, שתנקמה מחדש פה עוד משהו, וזה כמו דין של רב אסי, שלא רק שמותר לו לאכול כמה שהוא רוצה, הוא יכול גם לאכול את מה שהוא עובד בו, גם אם זה מחלה את כל מה שהוא עובד בו. כלומר, אם שכרתי מישהו לקטוף לי תפוז אחד, הוא יכול לקטוף את התפוז ולאכול את אותו תפוז, לפי רב אסי, ורבנן על זה חולקים. אגב, רב אסי אמר שני דברים, גם שיכול לאכול את התפוז היחיד שאותו הוא כותף, זה חידוש אחד, וגם הוא חידש שאפילו אם הוא כותף הרבה תפוזים, אז פה כן יישאר לבעל הבית, אבל החידוש הוא שיכול לאכול את התפוז הראשון שהוא כתף, והוא לא צריך קודם לשים בכלי של בעל הבית ורק אז לקחת לעצמו. זה היה הסבר שני במחלוקת של תנקמה ורבנן. הסבר שלישי, שתנקמה מסכים עם איסי בן יהודה, שרב מצא במגילת סתרים בבית של רבי חיה, ששם כתוב שאיסי בן יהודה אמר, זה חידוש ענק על כל הנושא הזה, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה שלפועלים מותר לאכול, למרות שבפשט של התורה לא כתוב שמדובר בפועלים, כתוב שכל מי שבא בשדה אוכל. פה באמת מחדש איסי בן יהודה שלכולם מותר לאכול. ורב אמר זה לא יכול להיות, הרי אנשים ייכנסו לשדות של כולם ויוכלו, אתה לא משאיר חיים לאף אחד. אז רב כהנא הסביר, אולי איסי בן יהודה לא התכוון שלכולם מותר לאכול חופשי, אבל לכולם מותר לעבוד בשדה בלי רשות מבעל הבית, אלא נגיד הוא יודע שצריך לקטוף עכשיו, אז לקטוף ולאכול. ואפילו זה אומר רב קשה, כי אנשים רוצים לזכור את הפועלים שלהם, לא רוצים שכל אחד יקטוף. בכל אופן, לענייננו, תנקמה מסכים עם איסי בן יהודה שמותר לכולם, ורבנן אומרים שמה פתאום, רק לפועלים. אז זה היה הסבר המחלוקת בין תנקמה לחכמים. ועכשיו ניגש להסבר המחלוקת בין תנקמה וחכמים, שביחד אמרו שאפשר בלי הגבלה, לבין רבי אליעזר חסמה שאמר שזה רק עד כדי שכרו. אבל הגמרא לא מביאה את זה כהסבר ישיר למחלוקת, אלא זה בא בדרך אגב באיבאי אלהו. שואלת הגמרא, איבאי אלהו? קצת מתחת לאמצע עמוד, האם פועל אוכל משלו או משל שמיים? כלומר, האם זה משלו, כלומר זה עוד חלק מהמשכורת, כמו שאתה מקבל כסף, אתה גם מקבל זכות אכילת פירות, או שזה משל שמיים, כמו מתנות עניים. התורה ציוותה להביא לך אוכל. למה היא נפקמינה? אם זה משלו, אז זה ממון שלו, הוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה, הוא גם יכול לקחת ולתת לילדים. אבל אם זה משל שמיים, התורה אולי זיקתה לו, ולא לבני ביתו. אז זה השאלה, האם זה משלו או משל שמיים, ומכאן ועד המשנה בצדיקים אל עמוד א', אנחנו נביא הרבה תשמות להוכיח לכאן ולכאן. אז תשמה ראשון זה המשנה שלנו. נזכיר, במשנה שלנו ראינו מחלוקת חכמים ורבי אליעזר חסמה, ותנקמה כמו חכמים. כלומר, תנקמה וחכמים הוא יכול לאכול בלי הגבלה, רבי אליעזר חסמה הוא אוכל עם הגבלה, עד כדי שכרו. אז הגמרא מציעה שהמחלוקת במשנה תלויה בחקירה שלנו. רבי אליעזר חסמה אומר שזה משלו, וזה משכורת. אז לא יכול להיות שהתוספת על המשכורת תהיה יותר מהמשכורת עצמה. ולכן יש הגבלה. תנקמה וחכמים אומרים שזה משל שמיים, ואז משל שמיים יכול להיות שהתוספת יותר מהמשכורת עצמה. עכשיו זה הגמרא אומרת כשהיא מסבירה את מחלוקת חכמים ורבי אליעזר חסמה. הגמרא בהתחלה לפני זה ניסתה להסביר את תנקמה בפני עצמו והציעה אותו דבר, שזה משל שמיים ולכן אין הגבלה, כמו שהרגע אמרנו. אבל פה יש משהו שקצת קשה להבין אותו, הגמרא קצת חזרה בה מנפקמינה. היא אמרה, אם אתה אומר שמשל שמיים הם יכולים לזכות אותו אפילו יותר מהמשכורת, אז אולי גם הוא יכול להכיל לבני ביתו, אולי גם אותם השמיים זיקו. זה היה בהתחלה, אבל מיד אחרי זה כאמור, הגמרא מביאה את מחלוקת חכמים ורבי אליעזר חסמה, וכן מסבירה את זה לפי המחלוקת הזאת של משמיים או משלו, ולא חוזרים בהם מהנפקמינה לגבי הילדים. זה עניין שכדאי להסתכל בו בפרשנים. בכל אופן, כך הסברנו את המחלוקת, הגמרא דוחה את זה ואומרת לא, אפשר להסביר את המחלוקת בדרך אחרת. יכול להיות שלפי כולם באמת זה משל שמיים, ולא אמור להיות הגבלה. זה לפי הגרסה של תוספות, לא הגרסה שלנו, אז לא אמור להיות הגבלה. למה לפי רבי אלעזר חסמה יש הגבלה? כי הוא לומד מהמילה כנפשך, נפשך זה כמו מזכורת. כיוון שעל המזכורת לפעמים הוא מוסר את הנפש, אז זה מגביל את זה עד כדי המזכורת. וחכמים לא לומדים עם כנפשך את זה, לומדים דברים אחרים. כבר ראינו בדפים האחרונים שלומדים מזה שאין לב שלא תחסום. אז דחינו את התשמה הראשון לתלות את השאלה אם זה משמיים או משלו במשנה שלנו. תשמה שני, רק נזכיר את הנפקמינה שאם זה משל שמיים הוא לא יכול להכיל לבני ביתו, ואם זה משלו הוא כן יכול להכיל. עכשיו כתוב בברייתא שנזיר שהוא עובד בכרם, אז הוא לא יכול לאכול את הענבים, הוא לא יכול לומר תתנו את זה לבני ביתי. אז הנה ראיה שזה משל שמיים, ולכן הוא לא יכול לתת לבני ביתו. דוחה הגמרא ואומרת לא, יכול להיות שפה זה סיבה צדדית. באמת עקרונית הוא יכול לתת לבני ביתו, כי זה משלו ולא משל שמיים, ולמה פה לא שומעים לו כנס על זה שבכלל הוא יתקרב לכרם, נזיר צריך להתרחק מכרם. עכשיו יש עוד שתי תשמות, חמש שורות מלמטה בעמוד א', זה בדיוק כמו שרגע אמרנו, לכן לא נחזור על זה, שהגמרא מביאה ברייתא שפועל לא יכול לומר להביא לילדים ולאשתו, והגמרא מעמידה שמדובר שם בנזיר. ואנחנו עוברים לתשמה הבא, שורה האחרונה בעמוד א', שוב נזכיר, השאלה שלנו האם זה משלו או משל שמיים, והנפקמינה, אם זה משל שמיים הוא לא מאכיל את בני ביתו, ואם זה משלו הוא כן מאכיל. ועוד הקדמה, למדנו כבר שהפועל כשהוא אוכל הוא לא צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות, כי זה לא נחשב מקח. אבל כתוב פה בברייתא שאם הוא מתנה שהוא ייתן לבנו, אז הבן כן צריך להפריש. אז מה רואים? שלבן זה כן נחשב מקח. כלומר הבן לא מקבל מדיני אכילת הפועלים, אלא רק אם הוא יתנה. אז הנה רואים שהפועל לא יכול לתת לבני ביתו, כלומר משל שמיים הוא אוכל ולא משלו. דוחה רבינה, יכול להיות שבדרך כלל הוא כן יכול לתת לבני ביתו, כי משלו הוא אוכל. פה בגלל שהוא עשה מזה תנאי, אז זה כבר כן נראה כמו מקח, ולכן מכריחים את הבן כן להפריש. אבל אולי הוא היה עושה את התנאי, הבן היה אוכל כמוהו ולא היה צריך להפריש. תשמע הבא, אנחנו בשורה עשירית בעמוד ב', הגמרא מביאה את המשנה שנראה בדף צדי ג' או דף, ששם יש מקרים שבהם הפועל לא אמור לקבל. מקרה אחד זה שזה פירות שמסורים באכילה, כמו נטע ריבאי. מקרה שני זה פירות שכבר הוקבעו למעשר, וכבר למדנו שדבר שנקבע למעשר, אז הפועל לא מקבל ממנו. אבל אומרת המשנה, הוא חייב להודיע לפועל. אם הוא לא הודיע לו, אז הוא יצטרך לתת לו, כי זה מקח טעות. אבל מן הדין הוא לא צריך לתת לו. עכשיו בואו נראה את החקירה. אם אנחנו אומרים שזה משלו, זה מובן. כי זה עסק בין המעביד לבין הפועל, ואם המעביד לא הודיע משהו לפועל, אז יש פה מקח טעות והוא צריך להביא לו בכל זאת, למרות שמן הדין הוא לא אמור לתת לו. אבל אם משל שמיים, אז העסק פה בכלל לא בין המעביד לבין הפועל, אלא אכילת הפירות היא בין הקדוש ברוך הוא לבין הפועל. וזה שהמעביד לא הודיע לו, אז אולי הוא עשה משהו לא נחמד, אבל מקח טעות זה לא, כי אכילת הפירות היא בכלל לא באחריות המעביד. אז מכאן ראיה שמי שלא הוא אוכל. דוחה הגמרא עקרונית הטענה נכונה, אבל אפילו אם זה משל שמיים, כיוון שזה מחזה כמקח טעות, לכן בכל זאת הוא צריך לתת לו. במה מדובר כאן שאנחנו אומרים שזה מקח טעות והפועל לא ידע? במקרה של נטע ריבאי, הפועל לא יוכל לדעת שהם נטע ריבאי. במקרה של מעשר, יש שם שני מקרים. מקרה אחד זה עיגולי דבלה שהם התחייבו כבר במעשר, כי כבר חיברו אותם ביחד בעיגול ואז הם התפזרו. והפועל לא יוכל לדעת שכבר חיברו אותם ביחד ואז הם התפזרו, ולכן זה מקח טעות. אבל יש שם עוד מקרה של יין, שהמכסה של החבית ירד והוא שכר פועל בשביל לסגור את החבית. עכשיו יין, ברגע שהוא בחבית, ברור שהוא כבר התחייב במעשר. אז הפועל היה צריך לדעת את זה. אז אנחנו צריכים למצוא מצב שבו היין הזה כבר התחייב במעשר, ואיכשהו הפועל לא ידע את זה. אז נגיד קודם את האפשרות השנייה בגמרא. אפשרות שנייה בגמרא שלפי רב זווית, רבי עקיבא סובר שהיין מתחייב במעשר רק אחרי שהוא נכנס לחבית, ורק אחרי שכבר צף הפסולת למעלה והוציאו את הפסולת. והפועל באמת לא יכל לדעת שזה קרה. אפשרות ראשונה שהגמרא מביאה, גם זה אם נלך לפי רבי עקיבא, זה שהחבית התפרקה והיין נשפע חזרה לתוך הבור, וגם כן שאנחנו סוברים כרבי עקיבא, גם אם לא נלך לפי רב זוויד, שזה שהיין בבור זה עוד לא מחייב אותו במעשר, אלא רק אחרי שהוציאו את הפסולת שעולה למעלה, והפועל לא יכל לדעת שזה כבר נעשה, כי זה מקום שבו מי שמוציא את היין מהבור הוא עושה את זה, והרי היין עדיין בבור, וכיוון שהוא לא יכל לדעת, זה מקח טעות. תשמע הבא, אנחנו בערך בשליש התחתון של עמוד ב', קודם כל נקדים הקדמה. אדם שיש לו עבד והוא מזכיר את העבד הזה למישהו אחר כפועל, האם הוא יכול לקצוץ, כלומר להתנות, שהפועל הזה, העבד, לא יקבל לאכול? אותו דבר לגבי ילדיו, אשתו. אז זה תלוי בחקירה שלנו. אם אנחנו אומרים שזה משל שמיים, אז התורה זיקתה את הפועל, היא לא זיקתה את האדון שלו. ואז הוא לא במעמד של לעשות תנאים לגבי האוכל של הפועל, זה לא שלו. אלא אם כן מדובר בעבד גדול שיכול למחול. אם זה משלו, אז זה כמו מזכורת. ואז אם זה מצב שבו המזכורת של העבד אמורה לעבור לאדון, אז האוכל הזה בעצם שייך לאדון, והוא יכול להחליט אם הוא רוצה לוותר על זה או לא. מתי המזכורת של העבד אמורה לעבור לאדון? וזה יש מחלוקת האם זה דווקא כשהאדון זן אותו, או כמו שאומר רבי יוחנן אפילו שהאדון לא זן אותו. עכשיו נראה את הדברים בפנים. אנחנו נתייחס בעיקר לעבדים קטנים. המשנה בצדיק ג' אומרת שהוא לא יכול לקצוץ לעבדים קטנים, כלומר אין לו זכות באכילה שלהם. אז אומרת הגמרא, זה מראה שמשל שמיים הוא אוכל, והשמיים לא זיקו את האדון באכילה של העבד. דוחה הגמרא, יכול להיות שזה משלו אוכל, אבל מדובר במצב שאין לו זכות באכילה של העבד, כי הוא לא זן אותו, ולפי הדעות שאם הוא לא זן אותו, אז אין לו זכות. אמר לו כרב יוחנן. אז זה לגבי המשנה. אבל עכשיו הגמרא עושה את אותו דיון עוד פעם, הפעם היא משווה בין המשנה הזאת לברייטה של רבי הושעיה. אז עוד פעם, במשנה כתוב שאין לו זכות לקצוץ על הפירות של העבדים הקטנים, ובברייטה כתוב שכן יש לו זכות. מה ההסבר של המחלוקת? אז ההסבר הבסיסי הראשון הוא, כמו שכבר הצענו מקודם, במשנה שאומרת שלא קוצצים זה כי זה משל שמיים, אז אין לו זכות באכילה של העבד, ובברייטה שקוצץ זה כי זה משל האוכל, ויש לו זכות, ומדובר במצב שבו יש לו זכות, כלומר שהוא זן אותו, או לפי רבי יוחנן שהוא לא צריך לזון אותו, אז זה ההסבר הראשון. הסבר שני, 4 שורות לפני סוף העמוד, יכול להיות שלפי כולם זה כן משלו. וההבדל בין המשנה לברייטה זה פשוט האם דובר פה במצב שיש לו זכות או שאין לו זכות. כלומר, האם הוא זן אותו או לא זן אותו. או שבכל מקרה הוא לא זן אותו, והמחלוקת היא האם הוא חייב לזון אותו או שהוא לא חייב לזון אותו. והיה, לפי מה שהרגע אמרנו, יוצא שרבי יוחנן שאומר שהוא לא חייב לזון אותו, הוא כמו הברייטה שאומרת שהוא יכול לקצוץ. כיוון שהוא לא חייב לזון אותו, אז עדיין זה זכותו. ואנחנו לא רוצים שרבי יוחנן יהיה כמו הברייטה ולא כמו המשנה. אז הגמרא מביאה עוד הסבר, בשביל לסדר את רבי יוחנן. יכול להיות שלפי כולם זה משל שמיים, ואז באמת אין לו שום זכות לקצוץ, כי זה לא שלו. אז למה הברייטה של רבי הושעיה כן אומרת שאפשר? שם מדובר על סוג קציצה אחר, שלא מדובר על קציצה שהוא אומר אל תאכל, אלו רק אומר, אני אכיל אותו הרבה לפני בשביל שהוא יהיה שבע. הגמרא דוחה את זה, כי שם באותה ברייתא כתוב שלבהמה הוא לא יכול לקצוץ. אבל הרי אם זה הכוונה קציצה, את זה הוא יכול לעשות גם לבהמה, הוא יכול להכיל את הבהמה לפני שהיא לא תרעבה. אלא בסוף הגמרא חוזרת להסבר הראשון, המשנה זה משל שמיים ולכן אין לו זכות לקצוץ, והברייתא זה משלו ולכן יש לו זכות לקצוץ. והגענו למשנה בצדיק ג' עמוד א' עד כאן.